אני חושב שהגענו לפרק חוו באורות התחייה, נכון? אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו בכלל, בארץ ישראל בפרט, איננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה איננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו, ויוצאו בפנים חדשות, מוקטנות הרבה בכמותן, אבל רננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה מלאת חיים עזיזים באיכותן. מה אומר לנו כאן הרב? למד אותנו איך להסתכל על כל מציאות. אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו בכלל, בפרט, ובארץ ישראל בפרט, יש מגרעות. על מה הוא מדבר כאן? על המצב הרוחני, המשבר הרוחני, שרבים רבים מתרחקים. אחוז שומרי התורה והמצוות הוא מצומצם לכאורה, וזה מצב מאוד קשה. אז הרב אומר שיש בזה צד מעלה. זאת אומרת, כשיש מצב כזה שכאילו הכל מתבטל, אז ההתחדשות תהיה התחדשות חדשה. איננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה. אפשר להסתכל במבט לגמרי אחר. במבט הירידה רוחנית, היום ונורא, ומה יכול להיות טוב מזה? מה יכול להיות טוב מזה שאנשים מתרחקים מתורה ומצוות, מאנשים שכאילו שוכחים את כל העבר, את כל ההיסטוריה, את כל הקדושה של עם ישראל, את כל המיוחד של עם ישראל, מה יכול להיות מזה טוב? והרב מסתכל באופן אחר. איננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. אם יש כאן איזו התבטלות של כל המציאות, אז יש כאן התחדשות של מציאות חדשה. מתחתית המדרגה איננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. איפה הרב רואה את הדבר הזה? מה הוא אומר? כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו. כל הרכוש היקר, על מה הוא מדבר הרב? על כל ההופעה של הרוחנית של עם ישראל, כאילו הוא מלך ונעלם, אז הוא לא נעלם, הוא נבלע במקורו, ויוצא הוא בפנים חדשות, כלומר נבלע במקור, ויוצא הוא בפנים חדשות, מוקטנות הרבה בכמותן, אבל רעננות מאוד, ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותם. כלומר, הירידה, כל ירידה היא צורך עלייה. ואם הירידה גדולה מאוד, אז העלייה תהיה גדולה מאוד יותר. ועם מצב כזה של ביטול כל העבר, אז הולך להיות כאן משהו חדש גדול, גדול ונפלא. והרב כבר רואה את ההתנוצצות של הלידה מחדש. הוא לא אומר לנו בדיוק מה. הוא אומר, יוצאו בפנים חדשות, יש כאן התחדשות, מוקטנות הרבה בכמותן, לא רואים את עמדת השם הגדולה, אבל רעננות מאוד, רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה. ומלאה חיים עזיזים באיכותה. קשה מאוד להבין את הדברים הללו. הרב, אם אני מנסה להבין את הדברים של הרב. הרב מתכוון לכל ההופעה של החלוציות, כאן הופעה של אנשים עם בריאות, שונים מאוד מהמצב שהיה בגלות, כאן, יש כאן איזו התחדשות של אופי חדש של אנשים. האופי הזה עדיין לא כל כך מופיע בקדושה. הוא מופיע בבריאות כזאת של יותר גאווה לאומית, יותר שמחה, יותר ביטחון, לא כמו שנמצאים בסביבה של חוץ לארץ, והתחושות שכאילו אנחנו זה לא נמצאים בבית. אז תחושות של תלותיות באחרים. אז זה מאוד מצומצם מאוד הדבר הזה. אבל הרב רואה כאן איזה גרעינים ששונים לחלוטין ממה שהיה מקודם. הננו קרואים לעולם חדש מלא זוהר עליון. לתקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. כלומר, אנחנו קרואים לתקופה חדשה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. אתם מבינים למה הוא מתכוון? למצב יותר טוב ממה שהיה אי פעם, דהיינו, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן יהוד דוד, בזמן שלמה, שעם ישראל הגיע לשיא השיאים, אבל אנחנו קרואים לעולם חדש, לתקופה חדשה, שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. כלומר, העתיד הוא יהיה עוד יותר גדול. וכאילו, אנחנו עכשיו בתחילתו. ממשיך הרב אומר, מאמינו העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. זה המקום מיוחד שהרב כאן כותב את הדבר הזה, עין דנים בזה הרבה, הייתה מלחמת העולם השנייה, אז הרב הרצוג היה באמריקה, הוא החליט שהוא רוצה לחזור לארץ ישראל, אף על פי שהגרמנים היו בתהליך של התקדמות באפריקה, התקדמו לכיוון מצרים, ועמדו לכבוש גם את מצרים וגם את ארץ ישראל. כאילו הייתה סכנה עצומה לכל היהדות בארץ ישראל. ואמרו לרב הרצוג, זה סכנה, אל תחזור. והוא אמר, יש לנו מסורת שאחרי אין גאולה, אין גלות אחרי נוספת. זהו, לא יהיה גלות נוספת. חזר לארץ ישראל. וכמובן, ברוך השם, הגרמנים נעצרו עוד לפני שהגיעו למצרים, שם בלאלמין, שם באפריקה, ושם התחילה הנסיגה שלהם. אז הרב מחפשים לזה מקורות, ויש באיזה עצם מקור רמוז ברמב"ן בפרשת אחרי, בפרשת בחוקותיי, פרשת בחוקותיי, שם הרמב"ן כאילו אומר שלא תהיה גלות נוספת, זאת הגלות האחרונה. לכאורה, אבל עכשיו הרב מדבר, אנחנו כבר מתחילים להתקדם, אז הפעם השנייה זה גלות נוספת, לא תהיה, אין גלות. מאמינו העם כולו, שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחילת לפנינו. ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו. כלומר, האמונה בגאולה בכלל היא רז הקיום של ישראל. זה שעם ישראל כל הזמן מאמין שהוא יגאל, זה נותן לו כוח להתקיים. זה הכוח שמקיים אותו כל הדורות כולם. זה כוח מאוד עצום. הביטחון הזה תהיה גאולה. זה נותן לו כוח להתחבר אל עמים אחרים, כן? לא לעזוב את עם ישראל. ולקוות ולצפות שתהיה גאולה. זה מה?
למה זה שאין גלות אחרי הגאולה, זה יגרור לעם ישראל איזה רז קיומו?
רז קיומו, אני חושב, הוא כללי, אני אומר. וכמובן עכשיו, שמתחילה הגאולה, אז הוא מאמין שעכשיו אנחנו הולכים ונגלים. כל הזמן עם ישראל האמין שתהיה גאולה. וזה בעצם קיים את עם ישראל כל הדורות. האמונה שתהיה גאולה ושאנחנו, כמה שאנחנו סובלים, בסוף תהיה גאולה. זה עוד אמונה עמוקה. עכשיו שהתחילה גאולה, ואנחנו נמצאים בתהליך כזה של גאולה, אז האמונה היא שהגאולה הזאת היא תימשך. כמו שהייתה אמונה כל הזמן שנגאל, עכשיו שהיא מתחילה, אז בוודאי האמונה הזאת מתחזקת.
אנחנו יודעים שאולי ההבטחה הזאת שלא תהיה גאולות אחרי הגאולה היא רק
כשהגאולה תהיה מושלמת, כבר בנבט המקדש, או לא יודע, נעבור לסף מסוים.
מי אמר שלא תהיה גאולות אחרי שלבים
מסוימים בגאולה? מתחילים שלבים, סימן שזה הגאולה מתחילה. מתחילים שלבים, סימן שהגאולה מתחילה. ואחרי גאולה אין יותר גלות. כל הזמן לא היה שלום שלב של התחלה. כל הזמן היינו במצב של גלות, ולא השתנה המצב כלל. פתאום מתחיל תהליך של עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מתעורר, מתארגן כעם, אז זה תהליך של גאולה. ואם יש תהליך של גאולה, אם כל הזמן עם ישראל למין בגאולה, אז עכשיו שמתחילה גאולה, הוא מאמין בגאולה הזאת. זאת הגאולה שהוא ציפה לה כל הזמן. אז בוודאי והיא נותנת לו את כוח קיומו. סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. אני לא יודע מה הכוונה, אולי הרב מתכוון למה שהוא אמר, המשך לדברים שהוא אמר. דהיינו, רז קיום, סוד קיומו, רואים במהלכו ההיסטורי. כלומר, זה שהוא כל הזמן מתקיים, וזה שהוא שורד מול כל הקשיים שהוא עובר במשך כל הדורות, זה הסוד. ההיסטוריה מראה את סוד קיומו, את רז קיומו. אם זה הרב מתכוון, סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי, אולי. אולי מתכוון משהו אחר, אני לא יודע איזה הסבר אחר אפשר להסביר מהמילים האלה.
דווקא, זה מאוד מוזר, שדווקא
כשמתחילה
הגאולה, אז האמונה פתאום עם ישראל, אחוזים נכבדים ממנו, מאבדים את הסוד הזה שלהם, של לדבוק בעם ישראל, כאילו הם מתחילים לעזוב את כל מה שמייחד את עם ישראל.
פה בדיוק הרב תירץ את הקושייה. הוא אומר, הרוחניות שצריכה להיות בגאולה, היא משהו אחר לגמרי ממה שהיה עד עכשיו. והמשבר הזה הוא כאילו משבר בונה, משבר של התחדשות. כמו שצריך, כשאתה צריך לבנות בית גדול, אין לך ברירה אלא להרוס את הבית הקיים, ואחר כך, ואז אתה יכול לבנות בית גדול. גם ברוחניות ככה. כמו שהחכמים מספרים לנו על רבי זרע, שהוא עלה לארץ ישראל, הוא עשה 100 תניות לשכוח תלמודה של בבלי. זה קצת נראה מוזר. תלמוד בבלי לשכוח, אנחנו כל הזמן לא רוצים לשכוח את תלמוד בבלי, חוזרים עליו, משננים אותו, זה הם חיינו ואורך ימינו. תלמודה של ארץ ישראל זה תלמוד חדש. הרב אומר, הרי הקדוש ברוך הוא מכוון את כל מעשינו. תמיד המבט של הרב מבט מלא אמונה. ריבונו של עולם כאן את העניינים. והנה אני רואה לנגד עיניי משבר עצום של אמונה. מה קורה כאן? הרי הקדוש ברוך הוא, ועוד יותר, מה שאלה שאתה שואל, ודווקא בזמן הגאולה זה קורה. דווקא עכשיו זה קורה. עכשיו היה צריך להיות בדיוק להפך. עם ישראל מתחזק וחוזר. אומר לנו הרב, דווקא. למה? כי עכשיו צריכה להיות תורה חדשה. לא תורה חדשה, הרפורמית חדשה. לא תורה חדשה שהיא עוזבת את התורה, את כל מסורת התורה. התורה שהיא מציאות רוחנית גדולה, עמוקה חדשה. סוג חדש של עבודת השם. מבחינת מה שאומרים לנו חז"ל, שגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. הם מתחדשים, איזו התחדשות חדשה של חיוניות, של התקרבות לריבונו של עולם. דווקא בפנאי שהיו נפלו והיו רחוקים מאוד, ופתאום מרגישים את הטעויות שלהם ואת החוסר שלהם, והצמאון לעבודת השם הוא אצלהם עצום, ומתגלים בעבודת השם מאוד מאוד מיוחדת. ואומה יכולה להיות אותו דבר. עם ישראל גם כן, בעל תשובה. זאת אומרת, משבר, לא אומרים ליזום את המשבר, אבל הוא קיים. אז מה תפקידו? תפקידו להגיע למציאות כזאת של התחדשות גדולה, פנים חדשות, עם רעננות, עם עוצמות חדשות. כעם אנחנו מתחילים לעבוד את השם, לא כפרטים. זה סוג חדש של עבודת השם. אנחנו רואים את הדבר הזה. המדינה זה עוצמה, זה כוח עצום. יכולה לעשות דברים עצומים. אנשים פרטיים יחידים, היכולות שלהם הן מצומצמות, קהילות יכולות מצומצמות. מדינה יש לה, היחד הזה של עם, זה משהו אחר לגמרי. ומה שהולך להיות פה זה עבודת השם של עם. לא של פרטים, לא של יחידים. האומה הולכת ונוצרת, והיצירה, ועכשיו תופיע הרוחניות שלה כאומה, וזה משהו חדש, משהו גדול מאוד מאוד. כך הרב רואה את פני הדברים. אמרתי, זה המבט האופטימי, המבט המאמין, שכל הזמן מסתכל במבט כזה שריבונו של עולם מעורב בהנהגת העולם. הוא לא הפקיר את העולם, ולוודאי לא את עם ישראל, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים, תוך כדי בחירה שיש לנו, יש הקדוש ברוך הוא מכוון, וודאי את הכלל, את הפרטים, יש יותר בחירה, הכלל יש לו פחות בחירה. אז הקדוש ברוך הוא מכוון, מה כאן קורה? קורה התחדשות. זה מה שהרב רוצה לומר. הננו קרואים לעולם חדש, מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל תקופות גדולות איך שקדמו לה. לכן, כאילו, המשבר הזה, הוא מוציא אותנו מקטנות ויביא אותנו לגדלות. אם לא מסתכלים במבט גדול של אמונה, הדברים האלה נראים, מה יש ללמד זכות על המצב הזה? איזה מין מבט זה, מבט כזה שמכיל את המשברים, אבל כשמסתכלים במבט גדול של אמונה של הרב, אז מבינים את ההסתכלות אחרת לגמרי. המסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה. גם פה אני חושב שהרב מתכוון להגיד, המסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורעותי הדור האחרון, דור צופה לישועה קרובה. מה זה המשפט הזה? מה המסורת העתיקה מעידה? איך היא מעידה? מה הוא מתכוון הרב? שהמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו. ומה היא מעידה על אור נשמתו? שאור נשמתו, שהיא נשמתו מכרת את עצמה ואת כל יחיסי מאורעותיה, דור אחרון, דהיינו דור צופה לישועה קרובה. אני חושב, אני לא יודע אם אני מכוון בדיוק לדברי הרב במשפט הזה, אבל אני מנסה. כלומר, יש לנו מסורת עתיקה. ושוב פעם, נמשכת ונמשכת ונמשכת, עתיקה מאוד מאוד מאוד. מה סוד קיומה של המסורת העתיקה הזאת? זה סימן שיש כאן איזה נשמה, אור של נשמה גדולה, ששואפת ושואפת עד הדור האחרון, דור צופי גאולה. מכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורעותיה, את כל התהליכים שהיא צריכה לעבור, דבר כאן הרב על כלל ישראל, כן? דור צופה לישועה קרובה. עוד מבט שהרב לימד אותנו איך להסתכל על משברים. לא לפחד מהם, לדעת שהמשברים הם יוצרים התחדשויות. ממשבר יוצאים בכוחות חדשים, בכוחות רעננים, יותר ממה שהיו לפני המשבר.
או העם היהודי בכלל, או העם היהודי שנמצא בארץ ישראל.
נכון, כתוב שאת שואל, ובכלל, כן. יכול להיות אצל אדם בפרט גם כן דבר כזה של ירידה, ואחר כך הוא מתחדש וזה עם כוחות חדשים. גם זה יכול להיות.
על איזה כוחות?
אבל הרב מדבר כאן על עם ישראל, כעם.
אבל לא רק שנמצא פה בארץ ישראל, או גם נמצא בצרפת, ברוסיה, ולמה?
כל הכלל כולו. אלה שפה... במיוחד, וגם גם שאר החלקים שעדיין לא נמצאים כאן.
על איזה כוחות מדברים? על איזה כוחות?
מה שאתה? לא הבנתי.
על איזה כוחות שמתחדשות?
כמובן שההתחדשות תהיה לבואם לארץ ישראל, ושעם ישראל הולך וחוזר להיות עם בארצו, עם כוחות חיים מושלמים, חדשים. לא שההתחדשות תישאר שם, תהיה באופן כללי שחלק חלקים יישארו שם, באופן פזור. אלא זה ההתחדשות, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ונהיה או מתקיים כעם שלם, גדול, ובהופעה חדשה לגמרי, כשלא הייתה.
זה כאילו גאווה לאומית? זה ההתחדשות?
לא, המילה גאווה היא... ההתחדשות שאנחנו חוזרים הביתה, נהיים בני אדם עצמאים, נהיים מציאות. קודם היינו עבדים, היינו בתוך כל העמים מפוזרים, היינו, לא היינו מציאות של עם. זה מציאות חדשה לגמרי.
אין התחדשות
רוחנית? מה?
התחדשות
רוחנית. מציאות של עם רוחנית, שכל הרוחניות עומדת להתחדש ולהופיע. זה תהליך. הרב מסתכל בעיניים ארוכות טווח, לא מסתכל על כאן ועכשיו, אלא זה תהליך שהתחיל והולך וקונורא, ומי ש... ויש לו מבט ארוך, ארוך מאוד, והכל יביא להתחדשות גדולה מאוד. הוא יכול להסביר הרב את כל ה... גם אנחנו לפי המבט הזה יכולים להסביר את כל התופעות, הביניים שמתרחשות היום, אלה מתכנסים לכאן ואלה מתכנסים לכאן, ויש כל מיני אימותים ובירורים ביניהם, ומיני ומיני. התורה תופיע בשלימותה בהופעה חדשה, בהופעה גדולה. לעם? עם שהיה בגלות 2,000 שנה? על 150 זה כמו, אני לא יודע, כמו כמה שנים ליחיד, אני לא יודע. וגם שיכול להיות תהליכים, ההתחלה תמיד יותר קשה. אתם יודעים, תינוק בעיבור, 3 חודשים הוא כלום. לאט, 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 משהו שם מתהווה. אחר כך, פתאום, יותר מהר, ההתקדמות יותר מהירה. גם לידה של עם, התחדשות של לידה של עם, זה תהליך של יכול להיות שהשלבים הראשונים הם היסודיים, אז הם לוקחים הרבה זמן, והשלבים שאחר כך הם יבואו יותר במהירות. אחרי שהיסודות הולכים ונבנים. אני רוצה להסביר שכשאנחנו מדברים על יסודות, זה דברים שלא רואים. היסודות נמצאים בתוך האדמה. אבל הם היסודות. הם היסודות. ההתגלות שלהם אחר כך פתאום הופיעה. ואז רואים את היופי ואת השלימות. אבל אבל בשביל שתהיה התגלות גדולה מאוד, בהתחלה צריכים דברים שהם לא נראים. לא נראה כאן כל הגודל, כל הערך, אבל מי שמסתכל במבט עמוק, הוא רואה בגרעין את מה שיצמח ממנו. טוב, נעבור לפרק הבא. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, הוא שרישה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. וגם על זה יצא מחאה שמיימית. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, יפעל הרוח המלא קדושה לחיי אמת על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכלי ליפתו. קודם הזכרתי הדוגמה של תינוק, הוא בר במי אמו, אחר כך הוא יוצא גוף, לא רואים שכל, שום דבר לא, מין גוף כזה בלי שלום יכולות רוחניות. התהליך הזה לוקח כמה וכמה שנים, עד שהאדם מגיע, שכוח השכלי מגיע לשלמותו, 16, 18, אז אדם מגיע לכלל הופעת הכוחות הרוחניים שלו. והשלבים הראשונים, תינוקות, שאין בהם שום תפקיד, רק בגלל העתיד שלהם. ככה כדי לבנות את הרוח, צריך בהתחלה לבנות את הגוף, כדי שיהיה מה ש... שהרוח תהיה למעלה לשרות. היחס בין הרוחניות ובין הגשמיות. אומר הרב, ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בה. כלומר, הרב מדבר כאן התגברות רוחנית עליונה. זאת אומרת, כשאתה בא למדרגות רוחניות עליונות, אז אתה מבין את החשיבות של חיזוק החיים המעשיים. מפני שאתה מוצא בחיים המעשיים את הבסיס לתוכנים הרוחניים, וגם אתה מוצא בהם את ההופעה הרוחנית העליונה בתוך הטבע. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, אז אומר הרב, הוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, אז הוא שרחם ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. הרב כאן מרמז כמובן על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, שהם שעו במערה, והנה הם יוצאים מהמערה, והם רואים אנשים עוסקים בחיי שעה, והם אומרים, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. והם לא מסכימים לזה. איך אפשר לבזבז את הזמן על חיי שעה במקום לעסוק בחיי עולם? אז אומר הרב, ההסתכלות הזאת היא הסתכלות במצב הלא בריא, במצב שעם ישראל נמצא בחורבן, והוא מנותק מהמציאות הגשמית השלמה שלו בארץ ישראל. אז יש לזה מקום, וגם כן לא כל כך. וגם על זה יצא מחאה שמיימית. שתשובו בחזרה למערה, אם אתם לא מבינים את הצורך בחיי שעה. אבל אז היה מקום, אבל גם על זה יצא מחאה שמיימית. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה. כלומר, הרב אומר לבנות את המדינה לסדר את חיים המדיניים והחברתיים, חיי חקלאות, חיי כלכלה, מסחר וכדומה, כל הצרכים של 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 האומה, של קיומה של האומה, הביטחון כמובן. אז זה הם הם גופי תורה. מה זאת אומרת הם הם גופי תורה? יש כאן סימון להסתכל בחתם סופר, שחתם סופר אומר שהעבודה החקלאית בארץ ישראל זה כמו הנחת תפילין. זאת אומרת שכשחוזרים לחיים הטבעיים, זה, וזה הרי חתם סופר עוד רואה ממרחק, החיים בארץ ישראל, גם החיים הכלכליים, הם, הם מצוות. הם, הם גופי תורה. למה? מפני שהכל מחובר ביחד. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשים והתבססו יותר, יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכלי ליפתו. אז הרב רואה בהתפתחות החומרית המגושמת של המציאות, שאנשים חוזרים לארץ ישראל, ובונים מושבים ויישובים וחקלאות, ועוסקים בארגון המדיני של של עם ישראל, ונלחמים על הקמת מדינת ישראל, ומפתחים את המסגרת החברתית של האומה. זה לא בזבוז זמן, זה לא איזה במקום, יש כאלה שזה להפוק מהתפיסה של אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, יושבים בכולל באמריקה, ושם מי שהוא לומד, אז הוא מקבל גם מלגות מהמדינה. כל מי שלומד לימודים גבוהים, אז הישיבה, לימוד בכולל, זה נחשב לימודים גבוהים באמריקה, אז אתה יכול לקבל סטופנדיה, אתה יכול לקבל מלגות גדולות מזה, ולמה לך לעסוק בביטחון? ולמה לך לעסוק ברפואה? ולמה לעסוק בכלכלה? האמריקאים יעשו את זה. ואנחנו יכולים לשבת וללמוד, וזה המצב האידיאלי. ולמה אנחנו צריכים מדינה? למה אנחנו צריכים את כל העול הזה? מה אכפת לנו שהגויים יעשו את כל העבודה הזאת? ואנחנו נוכל ללמוד, לעסוק בקודש, להיות אנשים רוחניים, אנשים שהכל תורה. מה אתם אומרים? רעיון נכון, לא? מה אתה אומר?
אני רוצה לשאול שאלות, אני
מתאר, האם
זה
אומר
שהעניין
של חיי שעה הופכים לחיי
עולם?
מה? העניין של חיי שעה הופכים לחיי עולם? חיי שעה, הם מקבלים. אתה רוצה לדקדק בלשון, הם הם גופי תורה, שזה חלק מגופי תורה, כן? אנחנו, האם מצוות זה כמו תורה? או תורה זה משהו יותר? האם מצוות כמו תורה? השלימות היא כוללת את הכל. אי אפשר ללמוד תורה בלי לקיים מצוות, ולא מצוות בלי תורה. זאת אומרת ש... וכן אותו דבר. החיים השלימים, החיים השלימים שהעצמאים של עם ישראל, ואז עם ישראל יכול להופיע בתורה גדולה, מושלמת, שממלא גם את כל ההנהגה של החיים, שכל החיים נעשים חלק מזה, כי אתה, הכל זה שלמות אחת. זאת אומרת, חיים מושלמים, שמלאים קודש, אבל בעולם הזה, העולם הזה זה לא עולם הנשמות. העולם הזה עניינו לקחת את המציאות הזאת בעולם הזה, ולעשות את כל המציאות בעולם הזה, מציאות של קודש. חסידות מדברת על זה הרבה. לקדש את החיים, לא להיפרד מן החיים. לא, זה לא התפקיד של העולם הזה, זה העולם הבא. בעולם הבא הנשמות יושבות נהנות מזיו השכינה, וזה מצב מיוחד. העולם הזה תפקידו שכל ההופעה של העולם הזה תהיה מקושרת עם ההופעה, עם המציאות האלוקית. בתוך כל החיים, בתוך כל המציאות, בתוך כל המעשים, שם השם מופיע. הטבע הוא פעולה אלוקית. המעשים שאנחנו עושים משתתפים בבניין העולם, אנחנו משתתפים בבניין העולם של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו עושים זה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לבד. אז אם אדם זורע, זה יחד עם הקדוש ברוך הוא. אחרת שום דבר לא יצמח. ולראות את פעולת הזריעה הזאת, אני עושה מעשה משותף כביכול עם הקדוש ברוך הוא. וכל הקיומיות הזאת היא שאנחנו לא תלויים באחרים, ואחרים מכתיבים לנו. אלא בשביל זה אמרו חכמים שמי שנהנה מיגיע כפיו הוא יותר גדול מירא שמיים. אדם שנהנה מיגיע כפיו הוא עצמאי. אז הבריאות שלו עושה שכל עבודת השם שלו היא עבודה נפלאה. כלומר, יותר גדול מירא שמיים שאיננו נהנה מיגיע כפיו. ירא שמיים שנהנה מיגיע כפיו זה מצוין, זה הכי טוב. אבל מי שנהנה מיגיע כפיו, אז יש בו איזה מעלה מיוחדת, איזה גולה מיוחדת של בריאות כזאת. אני הוא חשוב כמת. מי שתלוי באחרים, הם המקיימים אותו. החייב לא שלו, חייב של אחרים. אנחנו נמצאים אורחים על שולחן אחרים, על שולחן של גויים, אז הזכויות שאנחנו עושים זה שלהם. הם עשו שאנחנו נלמד. אז זה זכויות של אמריקאים. זה לא אנחנו. הם נותנים לנו את האפשרות לחיות, להתקיים, ולעשות את כל עבודת השם, עבודת השם משתייכת אליהם. אנחנו עצמאים, ואנחנו בונים את כל הכוחות שלנו ועצמנו. כל הבריאות של האדם, אדם עצמאי, לא תלוי באחרים, לא זקוק לאחרים. ועם בוודאי, עם חיים בריאים עצמאיים. אומר הרב, שבעצם במבט עמוק גבוה, אז כשיש התגברות רוחנית עליונה, דווקא זה מביא להבנה כמה החיים המעשיים הם גם כן יש להם ערך. וזה מגביר את ההתעניינות בעולם ובחיים בכל השבת. כלומר, אנשים שנמצאים במעגלה רוחנית עליונה, הם מסתכלים ורואים שבכל נמצא ריבונו של עולם. בכל צומח, בכל דומם, בכל תופעה, בכל פעולה שאדם עושה, רואים את השם. אבל אנשים שלא נמצאים במדרגה העליונה הרוחנית, במדרגה הקטנה רוחנית, כן? אז אצלהם הקישור עם המעשים הוא כאילו מפריע. הם לא יכולים להסתדר זה עם זה. כי אם הם עוסקים בחיי אישה, אז איך הם יעסקו בחיי עולם? יעסקו בחיי... זה נראה להם תרתי דסתרי. אבל כשמתעלים במדרגה עוד יותר רוחנית, אז זה מתאחד הכל ביחד. הרב כל הזמן רוצה שנחפוץ למעלה, כן?
אנחנו נסיים במדרגה שרבי שמעון לא שייך אליה? רבי
שמעון לא... מה? רבי שמעון כמו שהיה צריך להיות?
אמרנו שרבי שמעון זה היה תקופה שלא הייתה ראויה לתקופה.
כן.
אנחנו היום יותר מהתקופה של רבי שמעון?
אנחנו... יש כמה וכמה מדרגות. מדרגות קטנות של רבי שמעון, מדרגות גדולות של רבי שמעון, כן. אני, המהלך הזה הוא מהלך מתגלגל, אני רוצה שנבין את הדבר הזה. אדם, כל אברך מתלבט בשאלה הזאת, אולי כל בחור מתלבט לפעמים בשאלה הזאת. אברכים בוודאי. אני קצת יעבוד, אז יהיה על חשבון הלימוד, אז איך אני אעשה את הדבר הזה? איך אני גם וגם? קשה הדבר הזה, כי אני רוצה ללמוד. מנזאי אומר, אין לי ראש לשום דבר, אני צריך ללמוד, אני לא יכול להתחתן. אם אני אתחתן, זה הסחת הדעת. אדם באמת, אז אדם נהיה קרוע. במצב הבריא, אז חיי המשפחה, הם חיי תורה, זה לא תרתי דסתרי, שאדם, או שאדם עוסק בתורה, או שאדם בונה משפחה. משפחה, פירושו של דבר ילדים, פירושו של דבר צריך לפרנס אותם, צריך לתת להם מגדים, צריך לטפל בהם, וזה כמובן על חשבון, על חשבון הקודש. אז המצב הבריא זה מצב כזה שאדם מבין שאין כאן סתירה בין הדברים, אלא אני חי מתוך הקדושה, הכל מתפשט, כל מה שאני עושה זה מצווה. לטפל בילדים זה מצווה, לטפל באישה זה מצווה, לטפל בבית זה מצווה, והכל שייך לקודש. זה לא תרתי דסתרי. אנחנו מדברים על הפרט, ואותו דבר בחיי הכלל. הכלל יש לה המון המון משימות רחבות הרבה יותר מאשר הפרט, והוא צריך לעסוק בהרבה הרבה משרדי ממשלה, והמון המון תפקידים, ולכאורה זה על חשבון הרוח, אבל זה רק לכאורה. בעצם המצב הבריא זה שהרוח ממלא את כל הופעת החיים, וזה לא תרתי דסתרי. וכשיש יותר כוחות פיזיים, יותר כוחות רוחניים. יש כלכלה יותר מסודרת, והאומה יותר בריאה בכל ההופעות של החיים שלה, אז הרוח יכולה להופיע בגדלות, כי יש לה המון המון כלים שאיתם היא יכולה להופיע. שוב פעם, הרב מסתכל על המציאות ומנסה כל הזמן לראות מה ריבונו של עולם מכוון כאן במציאות הזאת. החיים המעשיים מתגברים. זה מה? למה זה צריך להביא? הרי זה צריך להביא לדברים מתוקן אלה, לשלימות שאנחנו שואפים עליה. זה יביא חיים מוכנים. וכשאתה, ולהפך, כשאתה מאוד מאוד מסתכל בגדלות רוחנית, אתה מבין את הצורך של כל הופעות החיים, והכל נהיה מקבל את המשמעות שלו. זה בעצם מדרגת הקדושה, שהמסילת ישרים מדבר עליה בסוף מסילת ישרים. שכל החיים נעים קודש. לא שיש פער בין חיי הקדושה ובין חלקים החיים של החיים, אלא הכל נהיה מצווה, הכל נהיה עבודת השם, הכל רוח השם ממלא אותו.
וכמה אנחנו שייכים לשם? ולמה לתפוס לשם אם אנחנו לא עברנו את כל המדרגות?
אנחנו עכשיו לא קופצים, אנחנו עכשיו רק מסתכלים איך להסתכל על החיים. לא קפטנו לשום דבר. אנחנו צריכים לעלות במדרגות שאנחנו נמצאים בהן. כשאנחנו לומדים את דברי הרב, הוא לא אמר לנו עכשיו ללכת עכשיו לעסוק בענייני המדינה ובענייני הכלכלה וכדומה. הרב אומר לנו איך להסתכל על התופעות. והמבט הזה הוא גם נושא לנו בסוף הכוונה מעשית. אבל הרב מלמד אותנו איך מסתכלים על מה שקורה. טוב.